טוב לכולם, מי שלא מכיר אותי, מכירים אותי, אה? כן, מימים נוראים אולי. אתם חבורה שלומדת קבוע, התקדמת לספר מלכים, מתי התחלתם מלכים? שנה שעברה? מתי?
הקבוצה הזאת הצטרפה בתחילת שנת אלול.
בשיעור א' כולם? איזה יופי. עבר הרבה זמן מאז שהייתי בשיעור א'. אני גם למדתי פה שיעור א'. בתפשין למד א', הייתי בשיעור א'. מהר לעשות חשבון. תראו, ספר מלכים הוא ספר מאוד מאוד חשוב ביחס שלו אל כלל ספרי התנ״ך, בכך שאם אני לומד, לא למדתי טוב שמואל, לא תהיה לי בעיה להבין ישעיהו וירמיהו ויחזקאל ותריעשר, בעוד שאם לא למדתי מלכים כמו שצריך, אז אני לא אוכל ללמוד היטב את ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותריעשר. ולכן החשיבות של ההתמצאות בספר מלכים היא מאוד מאוד חשובה. ואני רוצה, בזמן שיש והוא לא רב, קצת לתת סקירה טכנית על מה שסיימתם בעצם, קצת איזה מבט על, משהו טכני, אבל גם משהו תוכני, שיסייע בעדכם להחזיק את הספר ביד. אחד הקשיים הגדולים בספר מלכים זה שהוא משתרע על הרבה הרבה שנים, והוא עוד כולל שני בתי מלוכה, זה צרה כפולה, וזה מין שרוך כזה שהשתלט עליו מאוד מאוד קשה. אני אנסה במהלך השיעור לתת לכם איזשהו כלי ליד שבעזרתו תוכלו להחזיק את הספר ביד, ואני חושב שזה דבר חשוב. לפני זה, כמה מבטים כלליים. אנחנו כאן במכללה עשינו, מצליחים לקרוא, שנעשה חושך מקדימה. יכול להיות שחושך מקדימה
יעזור. אתה מנסה לחדד?
אפשר להגדיל את זה, לא?
לא, התמונה, זה אני גם.
כן, אי אפשר.
בכל אופן, ספר מלכים בגדול נחלק לארבע תקופות ראשיות. החלק הראשון הוא מלכות שלמה. לא, עכשיו שכבר רואים את הקצה עכשיו. תשאיר את זה ככה. אותי מעניין את הכותרות. עזוב את הפרטים, כי הפרטים אתם מכירים. אבל 40 שנה של מלכות שלמה פותחות את הספר. התקופה השנייה שאני מציע לכם בשביל להחזיק את הספר ביד זה מפילוג המלוכה בעקבות מות שלמה ועד מרד יהוא. בכלל כדאי לדעת שהספר מתאר בהרחבה גדולה מאוד את מלכי ישראל. הנפח של מלכי יהודה הוא קטן. הדפים האלה מצולמים מתוך עוברת שהוצאנו במכללה להוראת ספר מלכים, דפי מלכים זה נקרא. יכול להיות שבעקבות הלימוד פה כדאי לכם לפחות לראות את החוברת, נמצאת בספרייה, אם לא לרכוש אותה, אבל אני לא עושה נפשות לעניין הזה. אבל אם אתם מצליחים לראות, אז יש פה כמה צבעים, אני אתן להסביר. הירוק זה מלכות ישראל. מפילוג המלוכה ועד מרד יהוא זה 100 שנים, 98, אני שום מה הסתרת לי את הקצה במה שעשית. ואני אומר, חשובות לי הכותרות הגדולות, יותר מהקטנות. עכשיו, בסך הכל מדובר שם על שלושה דתי מלוכה. בית ירובעם, 24 שנים, בית באשה, אחריו, 24 שנים, בית עמרי, 48. קל לזכור, כי 24 ועוד 24 זה 48. אז זה תמיד, תכף תראו שזה ממשיך השיטה הזו. שלושה דתי מלוכה בישראל, התחלת, אלו הם הפרקים שמוקדשים למלכי יהודה. אפשר לראות בנפח של הפרקים שהרבה יותר מתואר למלכות ישראל. לכל פרק יש קוביות. הקוביות שהן בצבע תכלת הן מועטות. החומים זה נביאים, אליהו ואלישה. על הירוק או הירקרק כן, זה מלכי ישראל. התכלת זה מלכי יהודה. 100 שנים, תזכרו את זה בגדול, מפילוג המלוכה ועד מיהו. כאשר היה לי בית ירובעם, בית באשה ובית עמרי. תקופה שלישית, ממרד יהוא ועד חורבן שומרון, מדברים על תקופה של כ-150 שנה. בית יהוא, שהוא בית, שוב, הוא סיכום קודמיו. היה לנו 24 ירובעם, הבא באשה, הסתכל אחורה, 24, גם אני 24. הבא, הסתכל אחורה, הוא רואה 24 ו-24, נהיה 48. הבא, יהוא, מסתכל אחורה, רואה 48 ועוד 48, עושה מעצמו 100. זה יוצא פשוט טכנית בשביל לזכור. בית יהוא 100 שנים, ועוד 40 שנה של מלכי ישראל האחרונים. שוב אפשר לראות שהתחלת מועט. אני מדבר כרגע בצורה כוללנית. ומלכי יהודה האחרונים, עוד 140 שנה, חזקיהו, מנשה עמון, יושיהו ובני יושיהו, עד החורבן. אלה ארבעת החלקים. שלמה, מפילוג המלוכה ועד מרד יהוא, ממרד יהוא אמרנו ועד חורבן שומרון, במלכי יהודה האחרונים, כשמלכות ישראל גלתה. יש עוד דבר יפה, בפוקס, זה יוצא סימטרי מבחינת התבנית, שוב, זה משהו שיכול לעזור. הפרק נפתח כשמלכות שלמה, ממלכה מאוחדת מצד אחד, רק יהודה על המפה. הפרק מסתיים בתקופה שרק יהודה על המפה, מכיוון שישראל גלו. התחלת שולט במרחב. במהלך התקופה שבתווך, כי מלכות ישראל דחסה, צמצמה, נטלה חלק מן המרחב לטובתה, מלכי ישראל מצד אחד, מלכי ישראל מצד שני, ובתווך פרקי אליהו ופרקי אלישע. שוב, מין תמונה שבעזרתה אפשר לראות את הספר, אין איזה משמעות תוכנית, אבל ככה זה יצא. יהודה לבד בפתיחה ובסיום, ישראל ותיאור נרחב של מלכי ישראל, ובתווך פרקי אליהו ופרקי אלישע. שוב נקודת מבט. זו נקודת מבט שאני לא אכנס אליה כרגע, אולי אם יהיה לנו זמן. זה המרחב, לא ניכנס אליו כרגע. גם את זה אני לא אכנס כרגע, אני רוצה להספיק משהו אחר, אם יהיה אנחנו נחזור. עיקר דבריי בזמן שנותר לנו, אני רוצה להקדיש לתפיסה הבאה, ובעזרת הדבר הבא. תגידו שזה לא פטנט. שוב, לא רואים את הקצה, לצערי. זה ספר מלכים. שוב, חסר לי קצת הקצה, אני לא יודע למה. אבל אפשר להסתדר בלעדיו. אתה יכול להקטין טיפה? להקטין את התמונה שתיכנס לי. תראה, יש לזה התחלה. לא יודע באיזה כפתור השתמשת, אבל זהו, יותר טוב לי. יפה. זה ספר מלכים, ואת זה אני רוצה שתזכרו. זה קל. ספר מלכים בעצם מספר לנו את סיפור הניסיון לתת לישראל מלוכה. אתם בוודאי יודעים שכבר בתורה הרעיון הזה של מלוכה לא לגמרי חלק. סום, כן, כי תבוא אל הארץ ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. לא נשמע טוב. סום, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת אליך איש נוכרי. אבל בעיקר הרצון הזה של, ואמרת, אשימה עליי מלך, אני לא רוצה שתהיה. אבל, וכששמואל באים אליו העם ומנסים להמליך מלך, הוא מאוד כועס עליהם. והקדוש ברוך הוא אומר, אותי מה עשו, לא אותך. כמו משהו ברעיון של המלוכה, עד שיש אנשים, פרשנים חדשים, שחושבים שהמלוכה היא תקלה. עם ישראל לא צריך מלך בשר ודם. עם ישראל, הדגם של שופטים הוא הדגם הנכון. יש צרה, רוח השם תחול על איזשהו מנהיג, הוא ינהיג אותם, אדוק. לא שושלת מלוכה, שושלת מלוכה מזמינה צרות רוחניות. כפי שבאמת הוכח לאורך כל ספר מלכים. היכולת להיות מלך כפי שצריך, כפי שדוד המלך היה, יחיד ומיוחד, לא צלח, עובדה. לא נכנע, לי קשה עם הדבר הזה, אבל בוודאי שספר מלכים מתאר את הניסיון לתת מלכות לישראל. אני חושב שהרעיון הזה הוא כן רעיון טוב, אבל אולי אני אגיע לזה בהמשך. אני רוצה לבאר את עניינו של הקו הזה, שכמו שראיתם, עולה ויורד לאורך הספר. אני מספר את הסיפור הזה על ילד שבגיל 3, 4, 5 הוריו היקרים גילו שיש לו כישרון ציור והחליטו לקנות לו צבעים וגיליונות יפים לצביעה. אבל מה לעשות, והילד התחיל לצייר ושלחו אותו למורה והכל היה בסדר והוא קיבל והתפתח, אבל מה לעשות שהקיר הלבן הזה או הקיר הלבן הזה הרבה יותר מפתה לצייר עליו מאשר על דפים. ויום אחד ששבו ההורים הביתה, הם מוצאים את הקיר קושקש ומצויר. אומרים לו, אהו, מה זה? לא בשביל זה, אמרנו צבעים, יש דפים, בלוק כתיבה, גיליון ציור, לא מציירים על הקיר. נו, נו, נו לך. או תעשה את זה עוד פעם, ניקח לך את הצבעים. ובאמת זה מחזיק לעמד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא חשוב כמה, אבל בא איזשהו פיתוי ושוב יצר הרע מתגבר, והילד מצייר על הקיר, באים ההורים אומרים, אמרנו לך פעם שעברה, אני מאוד מבקש, תן לנו את הצבעים, שלום לצבעים. בבקשה, בבקשה, בבקשה. אין, שלום. הורים שבועיים, ובאים ואומרים לו, הילד חמוד, אתה נכון, אתה זוכר על הצבעים וזה, הרי בסך הכל ההורים רוצים שיהיה לו צבעים, כדי שהוא יתפתח. אנחנו מוכנים להחזיר לך, אבל לא מציירים על הקיר, רק בסדר, בעבר. ועובר זמן, ושוב הילד לא עומד בפיתוי, ושוב מצייר איפה שלא צריך, ולא חשוב אם זה בציור על הקיר, או בטיפוף בשעות הפנאי של השכנים, או כל דבר אחר. ואז באים ההורים, אומרים, החזרנו לך, למה אתה חוזר את זה עכשיו? חצי שנה אין צבעים. וככה זה מתפתח. ועד שבסופו של דבר, שוב, לא עומד בניסיון, ושוב לוקחים לו, ושוב עונש, ושוב לוקחים לו, החזרים לו, ושוב המחזור, עד שאומרים לו, אדוני, אתה לא עומד, ביי ביי, תודה רבה, ניסינו, תן לנו את הצבעים, נזרוק אותם לפח, וחסה על סדר העניין. זה סיפורו של ספר מלכים. כשהילד הוא עם ישראל. וההורים הם, והצבעים הם, המלוכה. הקדוש ברוך הוא רוצה, זאת שאלה אם הוא רוצה או לא, זאת שאלה, אמרנו. אבל הקדוש ברוך הוא, אני חושב שכן. כדי שעם ישראל יהווה דגם לעולם, וילמד את העולם מלכות מהי. וכשם השם יכול להתקדש בעולם, כאשר ישראל מקיימים ממלכה של חסד, של צדק, של יושר, מלכת שווה באה ומתפעלת מחוכמת שלמה וממשפט, ושהיא מצטיינת כמו שצריך, ומהווה קידוש השם בהתנהלות שלה ובאורחות שלה, וכשדוד המלך אומר, ואדברה בעידותיך נגד מלכים ולא אבוש, והיכולת לקיים מלכות בעולם הזה, אבל מתוך צדק ויושר ומשפט, ולא מתוך הוללות ושחיתות, זה קידוש השם. אבל הניסיון גדול, היצר הרע גדול. לא התנסינו מה זה מלך בעולם העתיק. אבל באמת, הכל מותר לו. ולחשוב שמלך ישראל, ומלך יהודה, מארח משלחת חשובה שבאה לבקר ביהודה, הדבר הראשון שהגעת לכל מקום בעולם, נכנסת למקדש. אומר המלך, אני לא יכול להיכנס פה. אתם מתארים לעצמכם מקום שלמלך אסור להיכנס? אתם מתארים לעצמכם מקום בצבא? שהמלכה אסור להיכנס? יש דבר כזה? יכול להיות דבר, זה בהגדרה לא יכול להיות. לא יכול להיות. שרמטכ"ל לא יכול להיכנס למקום של בצבא, לא יכול להיות. מלך לא יכול להיכנס למקדש. וכשהוא זיהה ונכנס למקדש להקטיר, אז עמדו פרחי הכהונה ואמרו לו, צא מן המקדש, סליחה, החוצה מכאן. זה מעמד קשה. ובעולם של המלך הוא כל יכול. ומלך בישראל צריך לוותר. ולא להרבות סוסים, ולא להרבות נשים, ולא להרבות כסף וזהב, ולכתוב את התורה, זה ניסיון קשה. אז אני סבור, ולא כרגע נעסוק בזה, שהמלוכה היא רצויה, הוא ראויה, אבל היא ניסיון מאוד מאוד קשה. וספר מלכים מתאר את הניסיון הזה שלא צלח, הוא לא נגמר טוב. נתן הקדוש ברוך הוא מלוכה לשלמה, מלכה מפוארת לגמרי. באמת, השם הניח לו מכל אויביו, עושר, ממלכה, כבוד, תראו את התיאורים, והוא לא עומד בזה. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, נו, 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 אני לוקח לך את הצבעים. אני לוקח לך את המלוכה ככה למשהו קטן. אבל הוא מחזיר לנו את המלוכה. כי אני חושב שהוא רוצה במלוכה, בתנאי שהיא מלכות ראויה. ושוב לא עומדים בניסיון, אז הפעם המכה היא קצת, העונש הוא קצת יותר חמור. ואז מחזירים עוד פעם. ושוב לא עומדים בניסיון, ושוב לוקחים את המלוכה, הפעם בעונש חמור יותר. ושוב מחזירים, ושוב לא עומדים בניסיון, והפעם לוקחים לתמיד. זה הסיפור של הגלים האלה שאני ציירתי כאן. מקבלים, מפסידים. מקבלים ומפסידים. מקבלים ומפסידים. מקבלים ומפסידים. זה ספר מלכים. כאשר תשימו לב, זה לא מקרי, שהנפילות הולכות ונהיות עמוקות יותר. כמו העונש על הצבעים. פעם ראשונה נונונו, פעם שנייה שבועיים, פעם שלישית חודשיים, פעם רביעית תצטרך לבקש. סנקציות הולכות ומחריפות. והולכות ומתעמקות, הולכות ונמשכות יותר זמן. אבל המכניזם, הדינמיקה של הספר לא משתנה מפעם לפעם. לכן אני אומר שקל להחזיק אותו ביד. זה לא איזה שרוך של אירועים חסרי פשר, אלא זה גלים שחוזרים על עצמם. אלו גלים שנובעים מן היצר הרע. עכשיו, אני אומר, יש מי שטוען מסקנה, אי אפשר להפקיד מלוכה בידי בשר ודם. הרעיון הזה לא אפשרי. הניסיון קשה מדי. יש מי שמגיע למסקנה הזו, יש מי שחושב שזאת עמדת המקרא. אני אומר, על זה ויכוח. אבל ברור שבספר מלכים זה לא מצליח. ארבעה ניסיונות שקשמו. עכשיו, כשהניסיון נעשה והמלוכה ניתנת, צריך טוב טוב להיזהר מפני הנפילה. אבל כשהנפילה מתרחשת, צריך טוב טוב להיזהר מהמחשבה שזה סוף הסיפור. זה נכון בשני הכיוונים, יש סכנה רוחנית בשני הכיוונים. כאשר המצב טוב ומצבו של עם ישראל בשמיים, הצלחה בצבא, מלחמות, ובצבא הביטחוני, והכלכלי, והמדיני, ומה, צריך טוב טוב לזכור שכל זה יכול ללכת. והפיתוי להגיד, זה יופי, כיף לנו, תיזהרו, זה יכול ללכת לאיבוד. אבל כשזה הולך לאיבוד, אתם יודעים, כמו ילד, שאפשר לתת לו אנשים, אבל צריך להיזהר שהוא לא יגיע למסקנה, אבא ואמא זרקו אותי מהבית. גרשו אותי, מת. פשוט תרקו לי את הדלת מאחורי הגב וזהו, לך תסתדר לבד בעולם, לא רוצים אותך. זה בדרך כלל לא קורה עם אבא ואמא נורמליים. תמיד משתדלים לשמור, גם בזמן שנותנים עונש, על איזה שהם נימים וחוטים וקשרים שיתנו ביטחון. זה עונש, אבל זה אבא ואמא והם אוהבים אותי. ילד שיותר מדי מקים אותו, יכול באמת לברוח מהבית ולחשוב זהו. הסכנה הזאת היא סכנה רוחנית שקיימת. אתה רוצה לשאול משהו?
כן. הירידה היא למלך או לכל העם?
הירידה היא לכל העם. העם והמלך זה דבר אחד שכרוך אחד בשני, זו שאלה טובה. לא יודע אם במסגרת השיעור הזה נוכל להגיע אליה, אבל אנחנו תכף נפרט. אני בכוונה מסתפק כרגע בסכמה, כדי להראות שזה חוזר על עצמו. זה אותם תהליכים. ההיסטוריה חוזרת, המניעים חוזרים. בכלל, דברים לא משתנים. דברים לובשים צורה ופושטים בגדים, אבל במהות הדברים לא משתנים. אני תמיד אומר שאם סבא שלי או סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה מתעוררת לחיים, והיינו משאירים אותה במטבח שלנו שלושה ימים, שהוא מלא בכל טוב, והיינו אומרים, השארנו לך אוכל, היא הייתה מתה ברעב. כי לא היה עולה בדעתה שהגושי קרח האלה במקרר זה מרק קפוא. כי אני, כילד, זוכר את המקרר הראשון שהגיע הביתה. מקרר, לא עובר על מקפיא. לא היה. היה מקרר קרח. היום כבר בצבא אין מקרר קרח, אבל זה דבר ש... אני זוכר את המקרר מגיע. סבתא שלי, בתור... בשלו כל יום, גמרו את האוכל, אכלו, אי אפשר היה לשמור אוכל מיום ליום. והיא לא הייתה מעלה בדעתה שהקופסאות האלה בפריזר נועדו לאכילה. היא הייתה מתה ברעב. ובכלל, אם היא הייתה סבא שלי או סבא של סבא שלי, היה מתעורר ורואה את העולם, הוא היה אומר, סליחה, לא פה הייתי. אני הייתי בעולם אחר. כשתסתובב היום בעולם המודרני, אתה באמת לא יכול לתאר לעצמך, ולא הרבה שנים לאחור. אני לא מדבר על הרבה שנים לאחור. אבל מה שנעשה פה בעולם, במאה השנים האחרונות, זה מה? היה אומר סבא שלי, זה לא... מתי הוא היה מרגיש בבית? כשהוא רואה שני אנשים רבים. זה אני מכיר. זה גם אצלנו היה. או להבדיל, שהיה רואה שני אנשים אוהבים. שהיה רואה עניינים שברגש, עניינים של אנושיות, זה מוכר. המנהיג, הפוליטיקה, אותה פוליטיקה. היצרים, אותם יצרים. החולשות, אותם חולשות. זה אני מכיר. אולי נראה היום אחרת. אז היום זה בפייסבוק. אבל המניעים שעומדים מאחור, הם לא משתנים. וגם ההיסטוריה של ספר מלכים הוא בכלל. הסוגיות האנושיות עומדות על הפרק ומניעות מהלכים בעולם. כן, אנשים הורגים אנשים שמתעסקים עם נשותיהם בכל הדורות. יצירות ספרות שעוסקות בנפש של האדם הן יצירות שלא לא פק תוקפן, כי הנפש האדם לא פק תוקפן. לכן הגלים האלה הם מאוד חשובים. עכשיו בואו נעשה היכרות קצרה עם ארבע הפסגות הללו. אותן ארבע תקופות שבהן המצב היה נפלא. התקופה הראשונה כמובן תקופת שלמה. תקופת שלמה היא עשית, תשימו לב, עשיתי אותה הגבורה ביותר. לא הייתה תקופה כזאת אחריה בכל תולדות ישראל. המקרא לא חוסך תיאורים בשביל לתאר את הגודל הזה ואת העושר ואת הרווחה. הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה. כל מלכי העולם באים לראות, ואין לו אויב, ואין פגע רע. כל ישראל יושבים לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אין תיאורים כאלה בכל המקרא על דור נוסף. הרב קוק במהלך האידאות מביא את דברי הזוהר שבימי שלמה נראה ירח בשלמותו. יש מדרש שמלכות ישראל היא 30 דורות כמו הלבנה. מתחיל מי אברהם אבינו, מי העיר ממזרח צדק יקראהו ורגלו, עד צדקיהו, 30 דורות. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, ומי יהודה עד דוד 10 דורות, נכון? כתוב בסוף מגילת רות. אחרי יהודה פרץ, 10 דורות עד דוד, שלמה הוא 15. וכיוון שהגיע שלמה, יחזי סיהרה באשלמותה. נראה הירח בשלמותו. אין כמו שלמה. ואז זה מתחיל להידרדר עד צדקיהו 15 מלכים, כיוון שבא צדקיהו ואת עיני צדקיהו עיוור בעין ונהיה חושך בעולם. מי העיר ממזרח צדק יקראו לרגליו אברהם אבינו? עד שלמה המלך ומי שלמה המלך. כך אומרים רבותינו על החודש הזה לכם ראש חודשים. מאברהם הצדקיהו. אברהם אבל הוא התחלה, הצדקיהו הוא השקיעה. ההרגשה בזריחה הרבה יותר נעימה מאשר בשקיעה. הזריחה היא נושאת בקרבה את התקווה. שלמה המלך, שוב, אני לא יכול, כל אמירה כזאת מצריכה שיעור בנפרד, הזמן שלנו קצר. שלמה חוטא, אתה רוצה לשאול משהו? שלמה חוטא ובאה נפילה. פילוג המלוכה. מלחמת אחים, אויב מבחוץ, בא ונותן נגיסה בצפון, לא ניכנס לזה כרגע, אנחנו מגיעים לשפל של ימי עשה ובעשה. מה מאפיין אותם? אמרנו, עשה ביהוד, קודם כל פילוג המלוכה. עשה ביהודה, בעשה בישראל, נלחמים ביניהם, קורא עשה מלך יהודה לארם, בוא תעזור לי, אתה אם יש לכם קשר איתנו, תן איזה ביס, למלכות ישראל בצפון, בא את הגליל העליון, איון, דן, ארץ נפתלי, כן, הפרקים שמתארים במלכים א' את בן הדד, שבא ונוגס. וזה מכה קשה, פתאום העושר הולך, מסע שישק. כל העושר של שלמה הולך במסע שישק. בא שישק, לקח את כל מגיני הזהב, עושים במקומה מגיני נחוש, שזה תחליף עלוב. מרוקן את מלכות יהודה מאוצרותיה. בן הדד נוגס בצפון מלכות ישראל. מלחמת אחים, פילוג מלוכה, שוד ושבר. עדיין בחיים לא נזרקו ישראל מעל אדמתם, אבל זאת מכה לא קלה. שוב, דורש שיעור בנפרד לתאר את התקופה הזאת. אבל כאמור, זה לא סוף פסוק. ובאה התקופה השנייה, תקופת יהושפט ואחאב. כן, שני מלכים ששוב, שיתפו פעולה ביניהם. כעמי, כעמך, כסוסי, כסוסיך. יצאו יחד להרחיב את גבול ישראל. הדפו את הארמים בסדרה של ניצחונות אל מחוץ לגבולות ארץ ישראל. שיתפו פעולה ביניהם. יהושפט מגיע לאילת. יש לו אוניות. ממלכה מתאוששת. בואו נראה אתכם עכשיו. אחאב עובד עבודה זרה. יהושפט משתף איתו פעולה. ושוב העסק קורס. ובנפילה השנייה, הקריסה היא כבר יותר עמוקה. במי בית יהוא, שוד ושבר. מלך ארם, שולט בישראל, מצור על שומרון עיר הבירה, רעב בשומרון. ונאמר, שוב אני לא רץ עכשיו להראות לכם את כל הפסוקים, הלשון היא, כי איבדה מלך אשור ארם ויסימם כאפר לדוש. לא נותר לישראל רכב כי עם 10 פרשים. הוא השאיר להם מינימום למשטרה פנימית. שולט בשומרון, צר על שומרון. כן, אולי הניסים של אלישע שמסנבר שם את האנשים בשומרון. זה מצב הרבה יותר חמור ממה שהיה בשפל הקודם. כן, אבל יהושפט ואחאב הם הצ'אנס השני. בואו נראה מה אתם למדתם. בואו נראה אם למדתם לך. כאמור זה לא מצליח, ואנחנו מדרדרים אל תקופת המציאה ונואש. שוב צמד שנלחם אחד בשני. מלחמת אחים, אתם יודעים, שידוך בין שני גורמים פוליטיים מחזיק מעמד כל עוד שמצליחים. ליברמן ונתניהו שהלכו יחד לבחירות הקודמות, אולי לבחירות מתחדשות עלינו מחדש, הלכו יחד. אם היו קונים 50 מנדטים, שום דבר לא היה מפרק את השותפות הזאת. הבעיה שהם קיבלו בקושי 30, נכון? פחות. לא הצליח. אם היה מצליח והיו פירות, אחד היה יכולים להקים קואליציה, מה שהם רוצים, היו אומר, אף אחד היה חושב לפרק את זה. כשמשהו לא מצליח. לכן מלחמות האחים והנפילות הם לחם חוק של התקופות הקשות. אבל זה לא סוף פסוק. כאמור, הנפילה בימי המציאה ויואש קשה מאוד, אבל יש שאנס נוסף. באה תקופה מצוינת, תקופת עוזיהו וירובעם, ובהם, שוב, מרחיבים את גבול ישראל, שיתוף פעולה בין ישראל ליהודה, הרחבת הגבולות. על ירובעם השני נאמר, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת, עד ים הערבה. חוצות בדמשק, רווחה, פרוספריטי, כלכלה, צבא, ושוב המבחן הוא מה תעשו עם זה. מה תעשו עם זה? וכשזה לא מצליח, שוב באה הנפילה. בימי חזקיהו והושע בן אלה, והפעם המכה היא כבדה. לא כמו פה איזשהו נגיסה של מסע שישה, של בן הדד בצפון, אבל בלי לנגוע בגרעין של מלכות ישראל ויהודה. כאן אמרנו כבר, הנפילה הייתה הרבה יותר גדולה, מצור בשומרון. מצור בשומרון זה לא קל, המציאו צריך לתת שוחד כבד לחזאל מלך ארם, שלא יעלה עליו. כאן שומרון גולה. מלכות שומרון מעלמת. רוב מניין ורוב בניין ישראל גולים. זה כבר הפעם השלישית. פעם ראשונה משהו קטן. פעם שנייה משהו קצת יותר רציני. פעם שלישית רוב שבטי ישראל משלמים מחיר גבד מאוד. אבל זה לא סוף פסוק. זה לא סוף פסוק. באה תקופת יאשיהו, התקופה האחרונה שלמדתם, קיבלתם איזה שיעורים על יאשיהו, יצא לכם? באמת? חבל. מה? אני אבוא. מה אתם לומדים עכשיו? לא, ומה ימשיכו הלאה? ירמיהו. ירמיהו? אני אבוא פעם בירמיהו. נדבר על התקופה הזאת. תקופת יאשיהו, ממלכה מצומצמת. אין שבטי ישראל. אבל יאשיהו עושה עבודה גדולה. הוא גם הולך לשטחי מלכות ישראל. הוא נלחם עם פרעה במגידו. מגידו זה אזור של מלכות ישראל, הוא פורס כנפיים קצת. באים ומתקבצים אליו אנשים משבטי ישראל, אלה שנשארו והתחבאו, נאספים אליו. הוא מנסה להשקם את עבודת המקדש, וכשזה לא מצליח, ויהויקים בנו לא הולך בדרכו, באה עוד מכה. בימי צדקיהו, כשהפעם, אם פה גלתה שומרון, כן? פה אמרנו מכות יחסית קטנות, פה המכות פה הרבה יותר רציניות, פה שבטי ישראל גלו, ופה שבטי יהודה, ירושלים נחרבת. אלה הם ארבע הנפילות, אלו הם ארבע הפסגות של ספר מלכים. לא מסובך להחזיק את זה בראש. אחאב ויהושפט הם צמד בתודעה של כל מי שלומד ספר מלכים. אחאב ויהושפט פעלו ביחד. יושיהו היה המלך האחרון שבימיו היה צ'אנס. שלמה היה הראשון. אין פה הרבה מה לטעות. ואני יכול כל אירוע בספר מלכים למקם על הקו הזה. עכשיו תראו, יש פה משהו שטחי בטבע העולם. אם אני מצייר את מפת ארץ ישראל, אתם יודעים, יש כאלה שנוהגים לצייר את תווי המישור אחור של ההר בבקעת ים המלח. מכירים את הסרטוט הזה? בטח בטיולים עשו לכם אותו הרבה. זה משהו, זה לא עובד ב-100%. יש פעמים כאלה ויש... אבל בסך הכל יש משהו נכון בסכמה. כלומר, היא לא מזייפת. היא שטחית, היא לא מתייחסת לפרטים. גם התמונה הזאת היא נורא כוללנית. אבל בזה גם כוחה, ובזה גם חולשתה. לא כל כפל וכל כמת נראה במבט הכולל הזה, אבל מי שרוצה להחזיק את הספר, יכול לזכור את הסרטוט הזה. משלמה ועד צדקיהו, ארבע פסגות עם ארבע נפילות. אני רוצה, אני אגיד איזה משפט לפני ש... ניתן כאן עוד כמה דגשים. האם זה סוף פסוק? האם זה סוף פסוק?
לא.
לא. אחרי כמה עשרות שנים קיבלה יהודה צ'אנס נוסף. יהודים חזרו, שיבת ציון, הקימו את בית המקדש השני. החזיק מעמד? לא. ואז מה? עוד נפילה. ארוכה, עמוקה. כאורך הגלות, כמו שאנחנו אומרים. והאם זה סוף פסוק? לא. אני מאמין שאנחנו חיים בצ'אנס החדש שניתן לעם ישראל. עכשיו אני שואל את השאלה הקשה. האם זה סוף פסוק? מה? מה המסקנה מכל הסיפור? תלוי בנו. תלוי בנו. אז יש מי שאומר, לא יהיה חורבן נוסף. אמרו את זה כולם אגב. כולם היו בטוחים שהם סוף הסיפור. התכונה הזאת של הבן אדם להרחיק מעליו מחשבות שיכול להיות גרוע, אי אפשר לחיות ככה. לא לומדים מההיסטוריה אנשים, זו תופעה. אבל זאת שאלה, אני לא נכנס אליה. האם הסיפור נגמר או שחס ושלום יכול להיות ההמשך? לא יודע. התנ"ך מלמד אותנו שאי אפשר לדעת. עכשיו אנחנו מגיעים לתפקיד הנבואה. הנביאים משנים את תפקידם. נביא שנמצא מול המלאכים הכחולים, תפקידו הוא לעמוד ולצעוק דיר בלה. חבר'ה, תיזהרו. נדמה לכם שהכל טוב, זו אחיזת עיניים. ברגע הכל יכול להתמוטט. ברגע הכל יכול להתמוטט, תלוי במעשיכם. עכשיו תראו, ההשקפה הזאת של הנביאים היא מטורפת לגמרי. לבוא ולהגיד שכל מה שקורה בעולם, אם עולה בבל ואם בא אשור, כן, פה זה היה אגב ארם וארם, אשור ובבל. אחר כך יוון ורומא וכל החבר'ה. אבל ארם וארם, אשור, להגיד שאשור שם מנצחת, ומשתלטת על המזרח ורוצה לעשות מסוע. אתם יודעים למה זה קורה? בגללכם. זה קשה לשכנע את העם בדבר כזה. אבל הנביא שיושב במקומות הטובים, אליהו הנביא מול אחאב, ירמיהו מול יהויקים, אומר לו, אתם תפסידו את הכל. כל מה שנדמה לכם שזה הכל טוב, אומרים לו, עזוב, אני לא שומע את החדשות, אין מי שמאיים עלינו. אין דבר כזה, האשורים נחלשו, בבלים לא רואים בשטח, תפסיק בבל דבר, אבל אני לא שומע את החדשות. וירמיהו זועק ואומר, מצפון תיפתח הרעה, ולא מאמינים לו. אין גוי מצפון, האשורים הלכו, התנדפו. אין ברית המועצות, אמרו לפני 20 שנה. אין, אינם, רק ארצות הברית, איזה כיף, עולם יפה. מה, למי הגיעו? אני יודע, אל-קאידה, דאעש, אני יודע מה. התפקיד של הנביאים בתקופות הטובות הוא תפקיד קשה. לבוא ולהגיד לעם, קודם כל, אם זה יימשך או לא, זה לא פוליטיקה עולמית, זה תלוי בכם, במעשיכם, בהנהגותיכם. זה מה שהנביאים אומרים. מעידך, לנביאים שחיו בתקופות היותר קשות, היה תפקיד אחר. כבר ירמיהו, שאתם תלמדו את נבואותיו, הוא בערך ככה, חי פה. והוא הזהיר את העם. הוא ליווה את יושיהו, שהוא, לא, אפשר לתת כרגע את השיעור, אבל בהחלט נוכל לעשות את זה פעם, אחרי שתצברו קצת. הוא בא ואומר לעם, יהיה חורבן, יהיה חורבן, ולא מאמינים לו. שמים אותו בבית הסוהר. כשזה קורה, הוא לא בא ואומר להם, אמרתי לכם. למרות כל מה שהוא סבל. אלא הוא מחליף כובע. הוא בא ואומר, תורידו את הראש, קבלו את העונש באהבה, הקדוש ברוך הוא לא זרק אתכם. קשה לשכנע את העם. מי שלומד ספר יחזקאל רואה שהיו אנשים שפרשו את זה, זהו. היה ניסיון של הקדוש ברוך הוא ללכת איתנו 1,000 שנים ממתן תורה, עד חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו. הנצרות בנוי על זה. העולם קנה את הדבר הזה, יהודים קנו את הדבר הזה. הרעיון הזה שממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. קדוש ברוך הוא, אנחנו מחכים לך, אנחנו לא מתייאשים. זה אנחנו יודעים להגיד היום. אבל אנשים שחיו בתקופות ההם ופתאום נחרב הבית, מה שנראה להם, עכשיו צריך לעשות עבודה נבואית קשה בשביל לשכנע את העם, אל תברחו מהבית, הקדוש ברוך הוא יחזור. זה רק עונש. זה תפקיד נבואי. זה התפקיד של הנביאים בתקופות הקשות. אם אליהו עמד פה והתקוטט עם אחאב, אלישע עומד פה ואומר, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא איתכם, אני עושה לכם ניסים, תראו, הוא איתנו. אל תלכו לאיבוד, אל תברחו מהבית. קצת כואב, נכון. אבל יש המשך, יהיה המשך. זה המהלך של ספר מלכים. עליות וירידות בניסיון לתת מלוכה עצמאית לישראל ויהודה, ולראות מה הם יעשו עם זה. לראות אם הם מסוגלים. אני יודע שזה סכמטי, אבל כן, זה הנביאים שעמדו. עכשיו, הדבר הזה קיבל דגם קצת יותר משוכלל וקצת יותר מפורט בחוברת ההיא שהוצאנו, שאת הסרטוטים הראשונים היו ממנה. ואתם רואים, פחות או יותר, יש פה תקופת חזקיהו, תקופה בעייתית, אני, בהגדלה פתאום רואים שיש שם איזה בעיה, אני לא ניכנס, הירוק זה ישראל, הכחול זה יהודה, הולכים וחוטפים, בסוף ישראל נעלמים, יהודה נשארת לבד וגם היא נעלמת, יש תקופות של שלום ביניהם, מה שמייצג את הפסגות, שלמה זו ממלכה מאוחדת, יש מלחמות אחים ביניהם בתקופות של הנפילה והירידה, יש לכם פה את הנביאים שליוו את התקופות. אפשר לראות, עמוס הנביא עומד פה וצועק בין ירובעם בבית אל. הכל יחרב. ירובעם השני היה מלך אדיר. אומר לו, חוזה לך ברח, לך לך לתקוע, מה אתה בא לבלבל לנו את המוח? הוא מנסה לשכנע, הכל יום השם, תיזהרו, יום השם, יום השם, לא שמעת חדשות. אפשר לראות, כל נביא לאיזו תקופה הוא מתאים לפי אופן, המעצמות ששלטו. זה דף שלאור אולי השיעור הזה שנתתי שווה לראות אותו יותר מפורט. זה איזו וריאציה קודמת שלו. אינני רוצה כרגע להאריך יותר. אני רוצה להסתפק בזה, בסקירה הזאת. מקווה שבכל זאת, למרות המהירות ולמרות שלא פחתי ולא הראיתי כל דבר, כמובן ברזולוציות גבוהות יותר, בקורס או בשיעור מתמשך על ספר מלכים, היינו רואים עכשיו כל גזרה כשלעצמה, לראות מה היא תורמת, מה מתפתח, איך הדברים מתנהלים, לאן מובילה כל תקופה, כל מלך. אבל הגרף הכללי הוא קל להחזיק אותו בראש, וכל אירוע בספר מלכים צריך לדעת איפה הוא יושב על הקו הזה. אם אתה רואה את התמונה הכללית, אז נראה לי שאלה דברים שכבר לא קשורים אלינו. כן, זה כבר מלכים בודדים שאפשר לראות. אז זהו, ככה אני מקווה שזה לא היה יותר מידה של תפסת מרובה לא תפסת. אם יש שאלות, הערות, הצעות. תודה לך. אתה עוד שלטת אותי.